כן.
סייעת ישרים, הקדמת המחבר. אנחנו בהקדמת המחבר, עמוד כף. כן, פעם שעברה דיברנו על כך שיראת השם היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. ובגיוון שהיא חוכמה, ממילא צריך לחפש אחריה. כל דבר שקרוי חוכמה צריך להשתמש בכוח השכל כדי להבינו. מה שאין כן, תכנים שהם שייכים יותר לצד הגלוי של החיים. צד הגלוי של החיים, טבע, כן? הטבע הספונטני, כן? הראשוני, אלו דברים שלא צריך חוכמה בשבילהם, הם כבר מצויים בשגרת הטבע. לכן אנחנו לא מרגישים צורך להשתמש בכוח השכלי כדי להתוודע אליהם. אנחנו לא צריכים להשתמש בכוח השכלי כדי להוציא מילה מפינו. גם ילד קטן, בגיל מסוים, כבר יכול להגיד אבא, אמא. לא צריך חוכמה בשביל זה, זה הטבע מעניק. כל דבר שהוא חוכמה, הוא דבר שהוא עמוק יותר מן הטבע הראשוני, לכן צריך להשתמש בכוח השכל, צריך להשתמש בתחבולה, מלשון חבל, כדי להעלות אותו מתהום החיים, מתהום המציאות, אם כך כסף, וכשינה וחמת מונים תחפשינה. זה מורה על כך שהיראה היא דבר שהוא תמון, דבר שהוא מכוסה מן העין, דבר שצריך להשתמש ב... כוחות כאלו שהם מוכשרים ומסוגלים, כן, לרדת לעומק, לעלות משם דברים נעלמים, לעלות משם מטמונים. אז יראת השם היא חוכמה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן אחת, הן יראת השם, הן זה אחת, הרי שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. אז לא רק שהיא חוכמה בין החוכמות, אלא היא לבדה חוכמה. אין עוד דבר שראוי להיקרא חוכמה חוץ מן היראה. הסברנו גם מדוע. מדוע? מה? זה ספר אחר אני רואה. זה ספרים שונים. אז כן, גם בזה יש. גם בזה אפשר למצוא. זה לא... הנה, זה ספר לפני... בדיוק. פה אתה יכול לראות זה בעמוד כף. הספרים האלו זה בעמוד כף. ספרים חדשים. אז לא רק שהיא חוכמה בין החוכמות, אלא היא לבדה חוכמה. מדוע היא לבדה חוכמה? כי היא מודיעה לנו את חוכמת החוכמות. ומה היא חוכמת החוכמות? שהוא מצוי, הוא משגיח, כן? ואין זולתו, וכן הלאה. זה מה שמודיעה לנו היראה. היראה מודיעה לנו את עמוד החוכמות. כן? עמוד החוכמות כולם זה שהוא מצוי ומשגיח, ואין לגוף, ואין לדמות הגוף וכו'. כל שאר החוכמות עסוקים. או מבררים לנו חלקים במציאות. אבל את הכל, את הראשית, זה היראה מבררת. כן? ראשית חוכמה, יראת השם. היא מכינה, היא נותנת לי בעצם את הכיוון לכל החוכמות כולן. זאת אומרת, כל החוכמות כולן, אין להם שום ערך מבלי שאני יודע לאן הכל שואף, מאיפה הכל יוצא ולאן הכל שב. יראת החוכמה, היא מפגישה אותי עם נקודת הראשית. מאיפה הכל מתחיל? מאיפה הכל, כל הבריאה שאנחנו רואים נגד עינינו, כל המון החוכמות האלו, מאיפה זה התחיל? את מה זה משרת? זה מה שמודיעה היראה. אם כן, היראה עושה לנו סדר, כן? בשאלת התכלית והמגמה של כל חיינו עלי אדמות. אדם שהוא מסתובב ולא יראה, ויש לו חוכמות אחרות, הוא מבולבל. מרוב עצים הוא לא רואה את היער. יש לו המון פרטים, אבל אין לו את הכלל הגדול. וכל ניסיון שלו לסנף את הפרטים לאיזה כלל עולים בתוהו. כי גם הוא מוצא איזשהו כלל מסוים, עדיין מעל הכלל הזה יש כלל נוסף, ואותו הוא לא יודע עדיין. כל עוד הוא לא יודע את היראה. וכל קורת גג, שהוא מנסה להפוך אותה לאכסניה, לפרטים שלו, אז עדיין לא נותנת לו מנוחת הנפש, כל עוד הדברים, לא מוצאים את מקומם באלוקים. כן? יראת הרמות, אנחנו נראה בהמשך כמובן. יראת הרמות. כן, הוא מדבר על יראת הרמות, כן, שהכל בעצם נעוץ בטוב האלוקי, הכל מתחיל מן הטוב האלוקי, מטבע הטוב להיטיב, לכן הוא ברא בריאה. כן, וכל הבריאה הזו צריכה להכין את עצמה להמשך קבלת השפע האלוקי, כן? זה בעצם היראה. יראת הרמות מבוררת שהטוב הוא זה שברא את כל הבריאה, ולכן הבריאה צריכה לשאוף להיות מכוונת אל הטוב, כדי להמשיך ולינוק ממנו חיים. אנחנו עושים את זה באמצעות התורה והמצוות, שהתורה והמצוות מכשירות אותנו בעצם להמשיך ולקבל שפע ממנו יתברך. כל מחשבה ישרה, כל מידה מתוקנת, כל מעשה טוב, מכשיר אותנו להמשיך ולינוק מן השפע האלוקי הזורם תדיר במציאות, מה שנקרא הרחב פיך ועמלאיהו. תרחיב את פיך, תכין לי כלי, ואני כבר אמלא אותו, כי השפע שלי זורם תדיר. נכון. אם כן, זהו הכלל שלו אנחנו צריכים להיצמד. היראה מודיעה לנו את כלל הכללים, את מגמת המגמות, את תכלית התכליות, וכל השחת דעת מן התכלית ההיא הופך את חיינו לאיזה מין משהו מאוד לא ברור, כן? משהו מאוד לא תכליתי, הייתי אומר אפילו מייסר, מעצבן, מרגיז, לא ברור מי נגד מי, לא מבינים מה הולך פה. כן? אדם מתחיל לחיות חיים כאלו שכל עניינם זה להתענג על פרט כזה או אחר, פעם אחת הפרט הזה נותן לו סיפוק, פעם הפרט אחר נותן לו סיפוק, זה נקרא עבודה זרה. כן? זה נקרא עבודה זרה, שאדם משתעבד לפרט כזה או אחר, לכוח ספציפי כזה. יש אדם שעבודה זרה שלו זה עבודת השכל, יש אדם שעבודה זרה שלו זה עבודת הרגש, אבל הם לא יודעים שגם השכל וגם הרגש למעשה, שניהם הם משרתים של, כן? רצון השם יתברך, שהוא ניצב מעל כולם, כן? והשם ניצב עליו. כן? סולם, רגליו בארץ, רצון בשמיים, והשם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא ניצב מעל כל לקוחות כולם. ברגע שלא יודעים את הדבר הזה, יש בעיה. אז היא לבדה חוכמה. בו ראינו, כן, שהיראה יש לה מעמד מיוחד שהיא לבדה חוכמה. הרי שהיראה היא חוכמה ולבדה חוכמה. נו, וודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. מה שאין בו עיון. בין אם נאמר שהיראה היא חוכמה בתוך שאר משפחת, או בתוך משפחת החוכמות, בין אם נאמר כך, כל שכן שנאמר שהיא לבדה חוכמה, בכל מקרה אם כן, צריך להשתמש בכוח העיון וההתבוננות כדי להבין אותה לאשורה לאמיתתה. בין נאמר כך, בין נאמר כך. כן. אך האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה. לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. כן? כדי להכיל בתודעתנו את התוכן הנשמתי הזה שקרוי יראה. יראה זה תוכן נשמתי אדיר. כדי להבין את התוכן הנשמתי הזה שנעלה מכל עין, צריך להפעיל כוח מיוחד, שהוא כוח השכל, הנותן לשכבי בינה, להבחין בין יום ולילה, כן? בין אור לחושך, כן? השכל, כמובן, השכל של האדם הוא, השכל של האדם הוא השכל הנפעל. יש את השכל הפועל שזה שכל התורה. באמצעות השכל הפועל של שכל התורה, אנחנו יכולים להכיר את המושג יראה, ללמוד אותו בצורה נכונה. יש, זה לא בדיוק, זה לא רק שכל, אלא תפקידו של השכל, כן, זה לעורר את המושג הפנימי הזה. היראה היא מושג פנימי, שהוא נמצא בתוך הנשמה. כן? אבל על ידי העיסוק השכלי במושג יראה, הולך ומתעורר, כן? זה מה שנקרא מדובב שפתי ישנים. כן? העיסוק השכלי הוא מעורר את המושג הפנימי הנשמתי. הדבר הזה קורה בהרבה עניינים. הרבה פעמים אנחנו יודעים שהעיסוק השכלי שלנו, תפקידו זה לעורר איזשהו, כן, הרגשה פנימית.
אז הנשמה היא לוגית פה או
שהיא... שום אופן לא. אני לא הייתי קורא לזה גם מציוני, זה לא רגש, זה לא רגש ולא שכל. הנשמה זה משהו שהוא מעבר לכל זה. הנשמה היא חיים. הנשמה זה חיים. העירה זה חיים. זה חיים במלאות. אבל כדי שהחיים האלה יורגשו, סוג החיים הזה, הפנימי יורגש, אנחנו צריכים, כן, לעסוק גם בשכל. על ידי העיסוק השכלי, במושג העירה, עד כמה שאפשר כמובן לעסוק במושג העירה, כי ראינו שהעירה היא מושג פנימי ביסודו. לכן לעולם אי אפשר להקיף אותו בשכל בלבד. אבל בכל אופן, ככל שאנחנו מתאמצים בשכלנו לברר את מושג היראה הגלוי, כמה שאפשר לשכל להשיג, ככה הולך ומתעורר בתוכנו המושג הפנימי הזה, ההרגש הנשמתי הזה, הולך ומתעורר. כן? הולך ומתעורר. אבל המושג הזה ביסודו הוא מושג פנימי, שצריך לחפש אותו כמטמונים. כן? צריך לחפש אותו עמוק בעומק החיים, ולא להסתפק רק בשגרת היראה, כן? המורגשת לנו בחיי היום-יום, אם זה יראת העונש, או כל מיני יראות קטנות כאלו ואחרות, אין להסתפק בזה. לחפש את המושג הזה כפי הווייתו הפנימית, כן? החבויה מעינינו לעתתה, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת בפנים. אנחנו יודעים שיראת הרוממות היא קיימת בפנים, בתוכנו, ומצפה שאנחנו נעורר אותה, שנדבר עליה. נדבר עליה, נשכיל אותה עד כמה שאפשר, והיא כבר תצא לקראתנו, כן? היא כבר תצא לקראתנו. ברגע שתמצא את אפיקי המחשבה שלנו מכוונים לעומתה, היא כבר תופיע. ברגע שתיפתח לפני הדלת, היא כבר תופיע, תתלבש יפה בתודעתנו, בכל הרגשות החיים שלנו, ואז היא תנהל את חיינו. אבל כדי לזכות למושג הזה, בראש ובראשונה צריכים לרומם את השכל מעל ההבנות השטחיות, כן? ולהיכנס לפני ולפנים למושג הטהור הזה עד כמה שאפשר, מפי סופרים ומפי ספרים. כן. גם, כן, בתחילת השגת היראה, אנחנו משתמשים בשכל הזה. השכל הזה, כן? בתחילת השגת היראה, אין לנו דרך אלא להשתמש בשכל הזה. אבל אנחנו מצפים שבהמשך, בהמשך, אנחנו נזכה להכיר אותה, כן, ברובד הרבה יותר עמוק. שכאשר הרובד הזה מתעורר, השכל הראשוני כבר מסתלק, כן? ומפנה מקומו לשכל יותר עמוק, כן? יש כמה סוגים של שכלים או כמה מדרגות בשכל. כאשר היראה מתעוררת מבפנים, בעקבות העבודה השכלית הראשונה, היראה הפנימית מתחילה להתעורר, אז השכל הראשוני מסתלק. למשל, אם אדם, למשל, עורר את היראה בהתחלה על ידי משלים, או על ידי צורת חקירה כזו או אחרת, ברגע שהיראה הפנימית מתעוררת, היא מסלקת כל צורת החקירה הזו, וצורת החקירה הראשונה מפנה מקומה לצורת חקירה נוספת. כן? או, כמו שאומר חז"ל, זה הפרדס. כלומר, צורת החקירה הראשונה זה הפשט, הפשט של היראה. אחרי זה הפשט מפנה מקומו למה? לדרש. הדרש מפנה מקומו לרמז, ואז הרמז מפנה מקומו לסוד. זאת אומרת, הסוד כבר זה הרובד האינטימי ביותר שאדם יכול לחוות את היראה. כן, כן. אבל בקצור, כל רובד פנימי של יראה שמתגלה, הוא בעצם סולל דרך להבנה שכלית יותר עמוקה. כן? עד שהשכל נהפך בעצם לסוד. כן? זה כבר לא השכל המתמטי, זה כבר שכל אחר לגמרי. כן? שכל פנימי, מה שקרוי. אבל זה לא השכל, זה לא השכל הזה, IQ, זה כבר משהו אחר. אפשר להרגיש את זה בכל מיני השגות שלנו. איך אנחנו משיגים, אני יודע, איך אתה משיג נוסחה במתמטיקה, ולעומת זה, איך אתה משיג אהבת ארץ ישראל. אם אתה אוהב את ארץ ישראל, זה כבר לא משהו לוגי. אתה מרגיש, למרות שאתה עוסק בזה בשכל, אתה מרגיש שהשכל שלך הוא מושפע מרגשות מאוד עזים. תבין? זה כבר שכל מסוג אחר, זה השגה מסוג אחר. הרבה יותר אינטואיטיבית, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר הוליסטית, אתה מבין? השכל הראשוני הוא שכל מאוד מפרק, מאוד, אתה מבין? זה כמו שאנחנו עוסקים פה עכשיו, מערכים, מהלכים, ככה, פה, שם, כל המהלכיות הזו, זה שייך יותר לשכל החיצוני. אבל אחרי שלמדנו את כל זה, יכול להיות שמישהו פה אחרי השיעור פתאום יתעורר ליראה פנימית. ואז פתאום השכל הוא כבר יותר כנוע, הוא כבר כנוע, מוכתב לו, כן? מי מכתיב לו? התחושה הפנימית. הוא לא נעלם, אבל הוא מקבל אופי חדש. אור חדש על ציון תל. יש ביניהם השפעה הדדית. העולם הפנימי שהוא מתעורר, הוא משפיע ישירות על השכל, הוא לעולם לא מזלזל בשכל, אבל הוא הופך אותו למשהו הרבה יותר פנימי. הוא הופך את ההשגות השכליות למשהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר הוליסטי. כן. בטח. ביי. עכשיו אנחנו נראה ש... דברים קשורים זה לזה. אהבה ויראה, יראה, מתוך היראה, יראת הרוממות מתפתחת אהבה. ויותר נכון, אהבה היא כלולה בתוך יראת הרוממות. אנחנו נראה את זה בשני. בתוך הבטן הזו שנקראת יראת הרוממות, יש כמה וכמה מידות. כן. אך האמת הוא כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון, כן? והסברה הכוזבת. כן? אם כן, הדמיון והסברה הכוזבת, זה השגת הצללים של היראה. השגת הצללים של היראה, הצל של היראה, כמו שאמרנו, שהצללים של היראה מושגים על ידי הדמיון והסברה הכוזבת של האדם, כתוצאה, כן? כתוצאה מהשפעת הגוף על האדם, או מושגי הטבע על האדם. כן? מושגי הטבע משפיעים על המושגים שלנו, כן? או הרגשות הטבעיות משפיעים על המושגים שלנו, והאדם נוטה להגדיר דברים על פי התחושות הטבעיות שלו, כמו ילד קטן שנוטה להגדיר דברים על פי, כן, על פי ההרגשות שלו. ילד קטן שנמצא בתקופה האוראלית שלו, למשל, שכל דבר אצלו נבחן דרך הפה, כן? אז כל דבר הוא מכניס לפה. איזה טעם יש לזה? מה זה? לא, זה שווה. זה לא שווה. זה טעים, זה לא טעים. הוא לא בודק דברים על פי הערך האמיתי שלהם, כי אין לו כלים עדיין לבחון דבר על פי ערכו האמיתי, אלא הוא בוחן כל דבר על פי, כן? בשלב המסוים הזה הוא בוחן דברים על פי, כן? החך שלו. אז גם אנחנו, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה יראה, אדם רגיל, אדם פשוט, אדם מן השוק, ששואל את עצמו מה זה יראה, תכף ומיד הוא נותן תשובה על פי מה? על פי עולם המושגים הטבעי שלו. אז הוא יכול להגיד, יראה זה לפחד מכלב, יראה זה לפחד מאדם חזק, יראה זה לפחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא. כן? כל הפרשנויות האלו הן תוצאה של השגות טבעיות. זה נקרא דמיון וסברה כוזבת. חייבים להשתחרר מהמושגים הטבעיים האלו, ולהעמיק באמצעות השכל, כן? ולחשוף את שורשה של העירה. לא רק את הענפים הקטנונים האלו, כפי שמתגלים בהשגתנו הטבעית והדמיונית, אלא לרומם את המושגים על פי משפטו של השכל, שכל התורה כמובן. כן. אמרנו כבר שדווקא על שכל התורה מדובר, לא לסמוך על שכלנו באופן עיוור, כי גם שכלנו הרי, איך הוא אמר כאן, גם שכלנו, גם מחשבתנו, צריך לנקות אותה מן המומין. איך תתאהר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? גם השכל שלנו צריך לתרגל אותו ולהשחיז יפה את הסכין, כדי שהיא תוכל להתמודד עם המושגים הטהורים של היראה. אחרת גם השכל הוא בעצם מכשיל ולא משכיל. אז צריך להתרגל. בית המדרש, אנחנו לומדים איך לחשוב, יש לימוד גמרא. לימוד גמרא הוא עצמו בעצם איזה מין, כן, קור היתוך שבתוכו השכל שלנו משתלם. לומדים להשתמש בשכל בצורה נכונה, כן? מתי זה קושייה, מתי זה תירוץ, כן? בצורה כזו השכל נבנה, מתחזק, ואז אפשר לעסוק גם במושגים מוסריים בצורה יותר נכונה. כל שכן, לקנות אותם להשיגה. אם כן, צריך עיון גדול על כל הדברים האלה, לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. כל שכן, לקנות אותם ולהשיגם. לקנות אותם ולהשיגם, פה כבר מדובר, כן, על עבודה או מלאכת מחשבת גדולה מאוד, כי הקושי הוא כפול כפי שראינו. קודם כל זה לברר את מושג היראה, ודבר שני זה ליישב אותה בתוך הנפש. ליישב את המידה הזו בתוך הנפש זה דומה למעין צמצום השכינה בין שתי בדי הארון. כן, לקחת את הגודל הזה, את אותו מושג שכלי שהתברר, ועכשיו ליישב אותו בתוך הנפש, בתוך צבא הכוחות הטבעיים, כן? אנחנו יודעים מה זה נפש, יצרים, תאוות, בלגנים. לבוא וליישב את הגודל הזה עכשיו בתוך הנפש, זה עבודה גדולה, ולשם כך צריך גם, כן? עבודה שכלית מאומצת, כדי להכיר את כל התנאים של הקישור בין הדבר הגדול לבין הנפש. כן? זו גם עבודה בפני עצמה. כל שכן לקנות אותם ולהשיגם. אז העיון נצרך גם בשביל הרמה המקרו וגם בשביל המיקרו. כן? העיון נצרך כדי לעורר את מושג היראה הטהור בפנימיותינו. כן? לאחר מכן הוא נצרך כדי ליישב את המושג הזה בתוך הנפש והליכות החיים. כן? זה הפרקטיקה, זה הצד הפרקטי.
כל דבר אוניברסלי,
כל דבר ודבר, כן. היראה היא פה מידה כללית, אבל היא למעשה, היא מהווה פה כמעין אב טיפוס ומודל לכל תוכן פנימי שאנחנו עוסקים בו בחיינו. כל תוכן פנימי צריך להבין אותו על בוריו לעומק. אי אפשר להסתפק. אי אפשר להסתפק בשום אופן בקליטה החיצונית שלו. ודאי, זה אמור לגבי כל תוכן פנימי. כן, אבל היראה היא מידה כוללת שכוללת בתוכה את כל התכנים הפנימיים, לכן הוא מסתפק רק ב, כן, בבירור לגביה. אבל ודאי שהיא, כן, כוללת בקרבה את כל שאר המידות. כן, ודאי. כל שכן לקנות אותם להשיגם, ומי שיתבונן בהם יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשיים, אלא בדברי שלימות אמיתי וחוכמה רבה. בקיצור, מידת החסידות, הטעות הגדולה, כן, שקיימת ביחס להבנת מידת החסידות, היא בגלל שמתעסקים בה אנשים שמה שמנחה אותם זה הספונטניות הטבעית. לכן אפשר לקחת מושג כזה גדול ומלא בכל טוב, מושג כזה שהוא למעשה מבטא את היכולת הנפשית של האדם להידמות ליוצרו, לעשות נחת רוח ליוצרו, כן? לעשות נחת רוח, לגלות את טובו האמיתי בעולם, לקחת מושג כזה ולצמצם אותו עד כדי כך שעבד השם נראה לנו כלבוש סחבות ועושה גלגולי קרח, צומות ארוכים וסיכופים קשים. איך אתה גילית את הטוב האלוקי בצורה כל כך מנובלת, חלקית, סגפנית? איפה החיים מופיעים כאשר אנחנו רואים אותך? כן? זה דבר בעייתי מאוד. החסידות באמת הוא לא תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים. מתחסדים זה מתחזים, כמו מתחזים, על משקל מתפעל, כן? מתחסד, מתחזה, שיחשבו המתחסדים הטיפשים, טפש ליבם. טפש ליבם, מה זה טיפש? זה אדם שחסר לו את הרגשת הלב היותר פנימית ועמוקה. זה נקרא טפש ליבם, שחסר לו את הרגשת עומק הלב. הוא ניזון רק ממושגים חיצוניים שמרפרפים על פני השטח, כן? גם מעולם הרגשות החיצוני שלו, אבל למעשה טפש ליבו, כן? המתחסדים הטיפשיים. אלא בדברי שלמות אמיתי וחוכמה רבה. כן, כל החסידות כולה בנויה על שיא ההתאמה בין הרצון האנושי לרצון האלוקי הגבוה. כמו שיסביר לנו כאן, בכל התהליך, כל הסולם שיציג לפנינו כאן, יראת הרוממות, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות, זה שיעור הקומה, זה שיעור הקומה שבעצם מגלה את הרצון האלוקי האמיתי בתוך האדם. כל אחד מהאיכויות שיתוארו כאן, החל מיראת הרוממות וכלה בשמירת כל המצוות, בעצם זה שיעור הקומה. זה חוט השדרה שדרכו הרצון האלוקי עובר בצורה טהורה ומתגלה בכל גדולתו. הבו גודל לאלוקינו. הבו גודל, לא קוטן, הבו גודל אלוקינו. גלו אותו בגודל, כראוי לו, כן? הטעות של החסידים הטיפשים. הם אונסים את החסידות לפי הבנתם. כמו אמרתי, ילד קטן, שהוא יראה את הדבר הזה, כן? הוא יראה את הדבר הזה, במקום לדעת שהוא משמש להקלטה ואפשר לעשות בדברים, הוא יכניס אותו לתוך הפה. כן? אז יכול להיות שהוא גם טעים הדבר הזה, או גם, לא יודע מה, מגרל אותך חניכיים, יכול להיות. וזה נחמד, אבל זה לא התפקיד שלו. יש לו ערך הרבה יותר גדול מאשר להכניס אותו לתוך הפה. אבל הוא לא יודע את זה. המתחסדים הטיפשיים זה אנשים שהם אונסים את מידת החסידות לפי ההבנה הנפשית שלהם. ואז מידת החסידות זה כמו חקלאי שלא יודע איך לגדל בננה. אז הוא שם את זה בתוך האדמה, אבל לא יודע מתי משקיעים, לא יודע מה מזבלים, לא יודע. אז יוצא בננות, אבל הבננות קטנות. אז מה שיצא מהשיח הזה, זה 3 קילו יצא על העד. במקום שיצא 300 קילו, יוצא 3 קילו. החסידות יכולה להניב המון פירות. השאלה איזה קרקע נפשית קולטת, ואיזה קרקע נפשית זה צומח, אתה מבין?
אז אתה יוצא נגד ההחצנה, לא
במדל. הוא יוצא, כן? מה שהוא אומר כאן, כן.
חסידים עצמם יודעים את זה, לכן יש מושג חסיד שוטה.
חסיד שוטה, כן. כן, יש חסיד שוטה בתת, ויש חסיד שוטה בתו.
את זה הציע המתנגד, לא החסיד. אבל יש עניין של המחסיד שוטה,
הם לא נמצאו את זה. הם לא יגידו לעצמם את זה, ודאי. אני חושב. לא, גם אצלם נעשה בירור משמעותי לגבי חסידות. מהי חסידות וכן הלאה? אנחנו יודעים שמתאמצים מאוד לברר את המושג, אבל חסיד שוטה זה, קודם כל זה ביטוי של הגמרא. הגמרא מדברת חסיד שוטה. כגון אדם שנזהר בשמירת העיניים, אז הוא הולך עם עיניים סגורות והוא נתקל בקיר. זה נקרא חסיד כוזאי. שהוא מקיז את דמו, מכיוון שהוא לא מסתכל, אז הוא נתקל משהו, אוי, יורד לו דם. זה נקרא חסיד כוזאי. כן, כל מיני סוגים של חסידים יש. זה לא אותו סוג חסיד? מי לא אותו סוג? חסיד כוזאי זה חסיד שלילי. היו חסידים משתדלים להיות חסידים באמת חסידים אמיתיים, משתדלים, כן. לא יודע, צריכים לבדוק את עצמם, אני לא כל כך בדקתי את זה. אבל היום משתדלים שחסידות תהיה בנויה באמת על הבנות עמוקות. על הבנות מאוד עמוקות. משתדלים. לא בקיא כל כך בהבדלים שבין חסידיות שונות וכן הלאה. אבל בהחלט שנעשה איזשהו מאמץ כן? לברר את מידת החסידות בצורתה הטובה, בצורתה. טוב, לא ניכנס לזה. מה? כן, כן, חסידויות של היום, מה שנקרא. יש חסידויות שהן יותר נוטות לשלמות הפרט, יש חסידויות שהן יותר פונות אל הכלל, אבל חסידות שהיא לא משלבת נכון בין פרט וכלל, היא לא חסידות אמיתית. כי דוד המלך הוא הדוגמה לחסיד, שומרה נפשי כחסיד אני. ודוד המלך הוא היה בעל שלמות פרטית וכללית. היה בו גם את השלמות הפרטית, כן? כך כתוב לגביו שהוא היה, כן? עד חצות הלילה הוא היה, כן? היה מתנמנם כסוס. מחצות ואילך הוא היה מתגבר כארי. אז מסביר רב קוק שעד חצות הלילה הוא היה עוסק בתורת הפרט, בשלמות האישית שלו, תיקון המידות וכן הלאה. מחצות ואילך הוא היה, את כל העוצמה הפרטית שלו היה תורם לכלל, כן? היה עובד, כן? למען הכלל. אז עלה להתחלק אצלו לשניים, החצי הפרטי והחצי הכללי. דוד המלך הוא החסיד. הוא בעצם מלמד אותנו, הוא המור... מה? את המושג, כן, המושג הזה, כן, היה קיים גם לפני כן, אבל דוד המלך הביא לידי ביטוי את המושג הזה באופן המוזן ביותר, מה שנקרא צדיק מושל ביראת אלוקים. כך נקרא דוד, צדיק מושל ביראת אלוקים. הוא משל ביראה, כן? הוא ידע להשתמש בו בצורתה הנכונה, כן? אותו איזון קדוש בין הפרט לכלל. ואנחנו נראה את זה בהמשך, כן? כשהוא ידבר על ההליכה בדרכיו, אנחנו נראה שבהליכה בדרכיו אנחנו רואים את קו האמצע הזה, כן? שבין פרט וכלל, בין דרך ארץ ותורה, וכו'. בכל אופן, מי שיתבונן במראה שאין חסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתי, כן, וחוכמה רבה. ומה שמשה רבינו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אנחנו רואים פה, הפסוק הזה באופן כללי, רק ככה ממבט, כן, שטחי ראשוני, ממעוף הציפור. כבר אנחנו רואים שהפסוק הזה, כן, מציב לפנינו תהליך או הדרגתיות מאוד מעניינת. הדברים מתחילים ביראה, כן, הדברים מתחילים ביראה ומסתיימים במעשה. לשמור את מצוות השם ואת כל חוקותיו. זה מתחיל באיזה מעמד נפשי פנימי עמוק מאוד שקרוי יראה, כן, זה עובר דרך הליכה בדרכיו, דרך אהבה ושלמות הלב, שכל אלו זה איכויות נפשיות, פנימיות, שאני צריך לברר אותם, מה? ההבדל בין כל אחד ואחד מהם, אבל מסיים במעשה. זאת אומרת, יש פה עוצמה נפשית, פנימית, יראת הרוממות, כן? זה המנוע, זה הדרייבר הזה, כן? המנוע הפנימי הזה נקרא יראת הרוממות, כן? ומשם הדברים מתגלגלים כמו רעם, כן? כלפי מטה. זה מתחיל באיזשהו ברק אדיר של יראה, משם זה מופיע בצורה של רעם בתוך הנפש, כן? בשלמות הלב, הליכה בדרכה ואהבה, ומשם זה מתגשם בפועל, יורד גשם, מתגשם במעשה המצוות כולם. כן? שמירת השם, שמירת מצוות השם ואת חוקותיו. זהו תהליך שאנחנו רואים פה. כל התהליך הזה, שמתרחש בתוך נפש האדם, נשים לב, זה דבר שהוא מתרחש בתוך נפש האדם, הוא למעשה יוצר את החסידות האמיתית. מה שנקרא השוויית הרצון. עשה רצונך כרצונו. כן? זה נקרא עשה רצונך כרצונו. כן? עכשיו נראה את התהליך יותר בצורה מפורטת. כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. הדבר הראשון זה יראה. כן? זה הדבר הראשון. זה נקודת המוצא. אם אין יראה, אין כלום. יראת השם היא אוצרו. יראת השם זהו האוצר שבתוכו מתקיימים גם שאר המדרגות, הליכה בדרכיו, אהבה, שלימות הלב וכו'. כן? אז היראה היא האוצר. איך נראה האוצר? איך הוא מתבטא בתוך נפשנו? באיזה תחושות? באיזה הבנות? באיזה הרגשות? הוא מתאר לנו. היראה היא יראת רוממותו יתברך, שירה מלפניו כמי שירה מלפני מלך גדול ונורא. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועיה. כל שכן מדברו לפניו בתפילה, או בעוסקו בתורתו. מהי היראה? היראה היא מזהה את מלכותו יתברך. מלך. מלך, מצד אחד הוא יושב על כיסאו, כן? רם וניסה ועליו יושב השם, מקום גבוה מאוד. מצד שני המלך הוא גם מולך על המדינה. זה מידת המלכות. כלומר, מלך גדול ונורא. זאת אומרת, היראה מזהה את האלוקות כמשהו מאוד מאוד עליון, כן? שרצונו מתגלה בתוך המציאות. רצונו מתגלה מתוך המציאות. אבל שימו לב, ביראת הרוממות המיוחד הוא שהאדם מזהה שלמרות שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אבל הוא רוצה שהאדם יתקרב אליו. הוא רוצה שהאדם יתקרב אליו. כלומר, האדם ביחס לאלוקות זה לא נמלה ליד פיל, שהפיל רומס אותה. אלא האדם ביחס לאלוקות זה יחס של אבהות או של מלך. כן? המלך מצד אחד הוא נבדל מן העם, מצד שני הוא פועל למען העם. המלך הוא לב ישראל, כך כתוב, כן? כך אומרים חז"ל. מלך הוא לב ישראל, כן? ישראל בליבו. המלך, כך אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, שכל הזכויות שזיכתה התורה למלך, זה לא בשביל כבוד עצמו, אלא בשביל העם. פותח הרמב״ם, בהתחלה בכל זכויות המלך, פרק י' ב' אם אינני טועה, הלכה א', וכל מה שאמרה תורה במלך, לא בשביל כבודו, אלא למען עם ישראל, שיחמול ויחוס וכו'. אבל יחד עם זה, כל אחד מאיתנו מצווה שתהיה אימתו עלינו. שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. אז מצד אחד, אימה, אבל האימה היא כתוצאה מרוממות הטוב. רוממות הטוב גורמת לי לאימה, זה הערצה. רוממות הטוב גורמת לי לכך שאני אנהל את חיי באופן שמאפשר לטוב שלו להתגלות בחיי. זה ההמשך של דבריו, תשימו לב. היראה יראת רוממותו יתברך, שירא מלפניו כמי שירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. כל תנועה, כל הבעת חיים שהוא מביע, בין בדיבור, בין במחשבה, בין במעשה, עומד תכף ומיד מול הגודל של הטוב, והוא מתמלא בושה כאשר פעולות החיים שלו מונעים מן הטוב הזה להתגלות. אז הבושה מביאה אותו לידי תשובה, כמו שנראה בהמשך, שזה העניין של ההליכה בדרכיו. ההליכה בדרכיו הוא הפתרון, הוא הפתרון לאותה הרגשת מחויבות כלפי המלך הגדול והנורא. וכיוון שהוא גדול ונורא, והוא רוצה להתגלות דרכי, אני מפשפש בתוך נפשי ומחפש מי יוכל לבנות לו את המשכן. ואז אני מוצא את המידות. הקדוש ברוך הוא התקין תרופה למכה. הוא לא עורר בסתם צמאון אדיר, הוא לא עורר בסתם בושה אל מול הגודל שלו, מבלי שאפשר יהיה לי להתאים את עצמי לרצונו. ואז אני מוצא את המידות כולם, כן? באמת כפתרון להכיל את רצונו יתברך לפי מה שכמובן אפשר לאדם, כן? לא מעבר לזה, אבל המידות יסייעו לי לזה. בכל אופן, קודם כל זה מתחיל בבושה. וזה לא בושה מייבשת, אלא זה בושה שמשיבה את האדם בתשובה. זה בושה שמגדילה את הכלים הנפשיים כדי שיוכלו להכיל יותר ויותר את הטוב האלוקי בצורתו המקורית. הבושה הזו גורמת להתאמצות פנימית, כן? חיפוש וחתירה לבניית כלים מתאימים, גם כלי מחשבה, גם כלים מידותיים, גם כלי מעשה, כדי שהאדם יוכל להתאים כמה שיותר את רצונו לרצונו יתברך. מה? תראה, הבושה היא למעשה צומת. התחושה של הבושה היא בעצם אין צומת. זה נקודת הצומת, או פרשת הדרכים, בין הקוטן לגודל. הבושה היא תפוקה, היא דבר שמופק מהרגשה של הקוטן של רצונותיי הספונטניים, הטבעיים, הראשוניים, אל מול הגודל האלוקי. אבל תכף ומיד, לאן היא מכוונת אותי, הבושה? לחפש במעמקים רצון אחר. ואז אני מוצא את הנשמה. זאת אומרת, הבושה היא נוצרת כתוצאה מהמפגש של הגודל עם הקוטן. להשוות בין מה למה? כן. הבושה היא תוצאה של הזיהוי המיידי, שאני חי כל כך קטן אל מול מה שהוא רוצה, אבל אני לא נשאר בהרגשה הזו. אם הייתי נשאר בהרגשה הזו ולא היה לי פתרון לה, הייתי מתייבש. לא הייתי יכול לסבול את החיים יותר. אבל הבירור הזה, שאני קטן אל מול רצונו, תרף הוא מיד שולח אותי לחפש פתרון לדבר. ואז אני מזהה את היכולת הפנימית שלי, כן? להשוות את דרכיי לדרכיו. זה לא משאיר אותי תקוע. זו מצוקה שמגלה כוחות בתוכי. זה תפקידה של הבושה. תפקידה של הבושה זה לאמת אותי עם הקוטן. אבל כאשר יענה אותו הקוטן, כן ירבה וכן יפרוץ הגודל. יש בו את הגודל. אבל חשוב שהגודל ייחשף דרך הבושה. הבושה זה הרגש נפשי מאוד מאוד יקר שמבלעדיו לא יכולים להתחולל תהליכים של תשובה באדם הנברא. מה? הבושה מביאה לידי חרטה וכן הלאה. הבושה מביאה לידי חרטה, צער, חרטה, עזיבת החטא וכו'. כל מיני תהליכים של קילוף הקטנות וחשיפת הגודל. אבל הבושה בלעדיה לא יכול להתפתח תהליך של שדרוג רוחני. לא יכול. כל המתבייש, כן, מוכלים לו על כל אבונותיו. עצם הבושה היא כבר מעניקה לאדם את המחילה. כן? זה כבר הופך את האבון ממזיד לחול. מחילה זה משון חולין. צריך אחרי זה להעלות עוד את הרצון למקום גבוה יותר. אבל עצם הבושה היא כבר יוצרת מחילה אוטומטית. אחרי זה, תהליך צריך להמשיך כמובן, כן? עד למדרגה של סליחה או כפרה, שכפרה זה כבר כינוח מוחלט של כל החטא, כן? זה כינוח מוחלט. אבל, כן? כבר במכה ראשונה של הבושה נוצרת אווירת מחילה בתוך הנפש, שהיא מאפשרת לאדם להתחיל לחפש בתוך רוחו פנימה, בתוך נפשו פנימה, כוחות חזקים שיעלו אותו למדרגת לא רק חול, אלא קודש, כן? מאוד חשוב להתבייש, כן. לא נגמר. יש לאדם תפקיד בחיים, הוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל איזשהו תפקיד. אבל כמובן שהתהליך שאנחנו מדברים עליו כאן, עצם עובדה שהאדם עומד מול הגודל האלוקי, זה כבר מכניס אותו לתהליך של עבודה והתקדמות, והתהליך הזה נמשך כל חייו. שיוויתי השם נגדי תמיד. אתה יודע, כל אחד... כל אחד מתעורר בזמנו שלו. ודאי שהתהליכים הם שונים, בן אדם שהוא חי ככה, חי אחרת. כל אדם יש לו את התהליכים שלו. כן, אבל ודאי, כולם אחוי, כן, ודאי, זה שאלה. כן, על הכל, כל נעלם יביא במשפט. הקדוש ברוך הוא דן כל אדם ואדם לפי עניינו. כמובן, לא את כולם דנים באותו אופן. יש אדם שלא יודע דבר וחצי דבר על תורה ומצוות במשך שנים. התברר לו, אני יודע באיזה גיל. אז זה קדוש ברוך הוא יודע איך להראות את החשבונות האלו. אבל האדם מצידו, הוא חייב לעשות מאמץ, גם אם הוא חזר בתשובה בגיל 40 או 50, זה לא משנה. הוא מצידו צריך להתאמץ כדי להגיע לו את הבושה, ולעלות על דרך של תיקון, ולהתקדם. כמה הוא יכול להתקדם? כן. מה? כן. נכון, לפי הפוטנציאל שלנו. דנים את האדם לפי הפוטנציאל שלו. נכון. מה זה? כן, לא תמיד אפשר לעשות את זה בפעם אחת. יש כאלה אומרים שיש מה שנקרא גלגולים. שאדם מתגלגל חזרה לעולם הזה כדי להשלים מה שלא ישלים בתקופת חייו הראשונה. זה תורה מאוד עמוקה ולא מובנת לנו כל כך. אנחנו... לא באי בסוד השם, לכן אין לנו כך השגות בדברים האלו, אבל באופן פשוט, תפקידו של הגלגול זה בעצם לאפשר לאדם לעשות תיקון שלא הספיק בשנות חייו. כן? כך ראיתי במקום מסוים שבאמת כל מי שחי בדורנו, בכלל בדורות האחרונים, זה הכל בעצם נשמות מגולגלות. הריום. שאין נשמות חדשות. כן, אין נשמות חדשות, זה הכל נשמות שכבר היו בעולם הזה, יש מי שרוצה לומר שלפעמים אנחנו פתאום מגיעים למקום מסוים ויש לנו תחושה מוזרה שהיינו פה. כן? יש מי שרוצה לומר שאותה תחושה נובעת מזה שהיינו פה בפעם אחרת, בגלגול אחר. למרות שלא היינו בגלגול הזה בכלל במקום הזה. ודאי לנו שלא היינו במקום הזה. אנחנו מנסים ככה לחשוב, אולי באיזה חופש גדול, איזה טיול שנתי בכיתה א', לא היינו פה. מוזר. כל מיני תחושות שבאמת מומעמות אמנם, אבל איזה שרידים של הגלגול הקודם, של התודעה, כן, הקדמונית שלנו, כן? יש כאלה שאומרים כך, זה לא לגמרי מופרך, יכול להיות שזה יסוד לדבר הזה. אז אמרנו, העירה עירת רמותו יתברך שעירה מלפניו כמי שעירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו, התפשטות רצונו, זה נקרא גדולתו, יבוש מגדולתו, כן, מהתפשטות רצונו, הוא מרגיש שרצונו יתברך מתפשט כלפי מטה ודורש ותובע מן המציאות להתאים את עצמה אליו, הוא מרגיש את זה, אדם שיש לו עירת הרוממות, יבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועה. כי רצונו יתברך מתפשט על כל תנועות האדם, גם על תנועות המחשבה היותר סמויות שלו, על כל נעלם יביא במשפט, אילו המחשבות. כלומר, יראת הרוממות מבררת לו שהרצון האלוקי מתפשט עד תחתיות ארץ, גם כי הצי השאול אינקה, והוא מתבייש, כן? מכל תנועות החיים שלו, גם הגלויות וגם הסמויות. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועיה, כל שכן בדברו לפניו, בתפילה או בעוסקו בתורתו, ששם באמת גילוי שכינה הוא יותר גדול. בבחינת מה נורא המקום הזה. כשאדם עוסק בתורה, ודאי וודאי שהוא עוסק בגילוי רצונו יתברך, ודאי שפה צריכה להיות יראה גדולה. איך אדם יושב ולומד, כן? באיזה אופן הוא לומד, כן? ודאי שפה צריכה להיות יראה. אם אין יראה בשעת הלימוד, זה קצת חרפה לאדם. שאפילו במקום גילויו הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא, שזה התורה, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך להיות פה זהיר, כי יושב לפני המלך, איך ייתכן? ויוכלו וישתו ויחזו את האלוקים, זה יש בזה גדר של ביזיון, כן? מילא אם הוא נמצא בשירותים, שם זה מקום נמוך, שם זה מקום חומרי, אז גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, כן? הרי הוא נתן לנו הלכות של בית הכיסא, סימן שגם שם הוא רוצה שנעשה את רצונו, אבל אם אדם במקומות כאילו לא כל כך זוכר בשם יתברך, נו, בסדר, אפשר להבין, יש לו במה לתלות, כי זה באמת מקום התינופת. כן, אבל פי שוודאי וודאי לבוא ולומר שריבונו של עולם, כן, לא מייחד את רצונו על מעשה האדם בשירותים, ודאי וודאי שמי שאומר כך זה סוג של כפירה, כן? אבל אם אדם לא חש את זה בצורה עירה, אפשר עוד להבין. אבל בשעה שהוא עוסק בתפילה, כן, או בדברו לפניו בתפילה, שהוא ממש מדבר אל הקדוש ברוך הוא, כן, או בעוסקו בתורתו, זה ודאי וודאי שצריכים להרגיש את היראה, את הבושה. זה יראת הרוממות. מתוך יראת הרוממות הזו והרגשת הבושה, שגורמת לאדם דחף פנימי עמוק להשוות את רצונו עם רצונו יתברך, הנה בהכרח גמור הוא מגיע לשלב הרעם. שלב הרעם. אחרי הברק הראשוני של יראת הרוממות, אנחנו מגיעים לרעם. והרעם הזה, הוא יוצר בתוך הנפש דינמיקה חזקה מאוד של פיתוח המידות. אין מידה שלא נזעקת ולא מתבקשת לתרום את תרומתה כדי להשלים את הדחף ואת הצורך העז הפנימי של השוויית הרצון. אם כן, הצורך להשוויית הרצון לא נשאר רק כצמאון פנימי, אלא הוא מגשים את עצמו ברמת המידות לפחות. אנחנו נראה בהמשך בסוף הוא מגשים את עצמו ברמת שמירת כל המצוות. כל המצוות כולם. זה בעצם יציאה לפועל של אותו צורך פנימי להשוויית הרצון. אבל השוויית הרצון הולכת ומתחוללת ברמות השונות של הנפש. ברמה הבסיסית של יראת הרוממות, מעמד נפשי פנימי, הרגשה פנימית אדירה ועמוקה, משם זה מתגלגל אל תוך עולם המידות, ויוצר שורה שלמה של מידות ממוצעות. דרך האמצע, בלשונו של הרמב״ם, בשמונה פרקים. מידות ממוצעות, מאוזנות מאוד, שרק הם יכולים להיות כלים להכיל את הטוב האלוקי, כי הטוב האלוקי הוא ממוצע, כן? טוב השם לכל, ורחמיו לכל מעשיו. כל מידה שהיא לא ממוצעת, ממילא היא חסרה, היא לא מגלה את רצונו בצורה שלמה, בכל אופן, לא באופן שמביא ברכה לעולם, מפתח ומסגשג את העולם. מידה שהיא לא מאוזנת, כן? היא לא מעבירה את השפע האלוקי היטב, ואז השפעתה, גם על האדם הנושא אותה בקרבו, וגם על הסביבה, היא השפעה לא בריאה, היא השפעה לא מוזנת, צריך לדעת את הדבר הזה. אז ממילא יראת הרוממות היא גורמת להתעוררות המידות והשגתם הממוצעת והמוזנת. נראה את זה בלשונו. ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. ישורם, תיקונם, אכלנה, כן? הכלים האלו שנקראים מידות, מידות מלשון מדים, המדים האלו הם נהפכים ללבושי מלכות שהמלך יכול להתלבש בהם ולהתגלות בהם, להתגלות באמצעותם, על ידי יישור המידות ותיקונם, והוא מה שביירו זיכרונה לברכה, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום. אתה מתחיל להתלבש באותם לבושים שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם בהתגלותו בעולם. כמו שהוא מתגלה במידת החנינה והרחמים. תפתח את ספר התורה ותראה את הסיפורים. מרחם, חונן. כמו כן גם הנפש שלך לומדת להתנהג לפי המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את עולמו. מה הוא אף אתה? אם כן, קנה המידה זה העתקה מהמידות האלוקיות עצמם. מה זאת אומרת העתקה? זה לא חיקוי חיצוני, יש לה נפש. זה חיקוי מלשון חוק. חוק נפשי שאלו המידות. במובן הזה יש פה חיקוי. זה לא מעשה קוף באלמה, אלא הנפש מחכה את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא יניח בה את היכולת לחכות. הוא יניח בה חוקים שקרויים מידות, ובמצאותם הוא לימד את האדם ואפשר לו, כן, להידמות לו. ועל ידי ההידמות להגיע לאהבה, שזה המדרגה. כי אהבה תיתכן רק בין הדומים, כך כתוב. אז ההידמות היא יוצרת את האהבה, שזה כבר הקרבה. בהתחלה ראינו את היראה, שהיא יותר המתח של הבושה, המתח. האהבה כבר היא מסמנת את ההתקרבות לשם יתברך. אבל ההתקרבות היא רק על בסיס היראה. כי בלי יראה אסור גם להתקרב. מי שמתקרב בלי יראה, אז זה בבחינת אש זרה, אשר לא ציווה השם. מאוד מסוכן. כן? אז היראה מבססת את המצב הנפשי, היא גורמת להתפתחות המידות, ומשם נגיע לאהבה, כן? שזה התעוררות הרגש האנושי, ומשם לשלמות הלב, כמו שנראה בהמשך. כן, בכל אופן, עוד לא סיימנו פה את הגדרת העניין של הליכה בדרכיו, זה כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. והוא מה שביירו זיכרונן לברכה, מה הוא חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. וכלל כל זה, כן? מה בעצם? השורה התחתונה של כל שורת המידות, כן, האלו, מהו המכנה המשותף של כולם? כלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו, על פי היושר והמוסר. על פי היושר והמוסר. שתי ביטויים, יושר ומוסר, שהרמח"ל מבאר אותם בהמשך מיד. כלומר, אתה רוצה לדעת מה זה הידמות? לשם יתברך, כל מידה שמכילה בקרבה יושר וגם מוסר. מה זה יושר ומוסר? אומר הרמח"ל מיד, כן, הנה, הוא כלל חכמנו זיכרונם לברכה, ביירו חכמנו זיכרונם לברכה, מהו יושר ומוסר? כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. כל מידה צריך להיות בצד אוניברסלי, מה?
תפארת לו, למי?
לאדם הזה, זה שפועל. כלומר, מידה טובה זה מידה שעל ידי עשייתה, אתה גם דואג לאינטרס שלך, אבל האינטרס שלך עולה בקנה אחד גם עם הסביבה. לא ייתכן שאתה תשתלם, לא ייתכן שהטוב יתגלה במציאות, הטוב האלוקי יתגלה במציאות, באופן שזה יביא ברכה רק למישהו אחד. אבל אחרים יסבלו, לא יכול לדבר כזה. מרפא לכל בשוריך. לא ייתכן שתורה היא תפגע באיבר אחד ותועיל לאיבר אחר. לא ייתכן. מידה טובה היא מתגלה באופן שכל הסביבה נהנית. גם אתה נהנית, תפארת לעושה, אתה משתלם, אתה מתפתח, אבל כולם נהנים ממך עצה ותושייה. כולם נהנים. ברגע שמישהו בסביבה מרגיש לא נוח, אולי לא נוח זה לא המידה המתאימה, כי לפעמים דווקא אדם שהוא גדול במידותיו יכול ליצור הרגשה אולי של לחץ בסביבה, לחץ של תביעה כלפי הסביבה. אבל לפחות שיהיה נחמד בעיני הבריות. אומרים חז"ל, אהוב למעלה ונחמד למטה. נכון שהוא לא אהוב למטה מכיוון שהוא הולך במדרגות עליונות כאלו שלמטה קשה לאהוב אותו, קשה להזדהות אותו לגמרי. למה? כי יש פער גדול, אבל הוא לפחות נחמד. אנשים חומדים את מעשיו. למרות שהם לא יכולים לאהוב אותו, כי אהבה זה על בסיס של השתוות. אבל לפחות נחמד. אמרו חז"ל, כן? איזה הוא תלמיד חכם, כל שהוא אהוב למעלה, מצד הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא אהוב, כיוון שמצד הבורא יש, כן? ודאי שביחס לבורא, הקדוש ברוך הוא לא מרגיש לחוץ מהגודל שלו. הקדוש ברוך הוא מקור הגודל. אז ודאי שהוא אהוב למעלה, ונחמד למד. נחמד למד. שהבריות הסתכלו בו ויאמרו, אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי הבריות שלומדו תורה. הם אומרים את זה רק, הם עדיין לא רצים ללמוד תורה. הם רצים לשוק, הם בשוק, עדיין בשוק. אבל נוצר בהם איזו חמדה, חמדה. כן? הם יגשימו את זה יום אחד. הם ינצלו איזו הזדמנות, אולי בפנסיה, אולי לפני כן. הם יבואו ללמוד, כי הם חומדים את הדבר הזה. מי גרם להם לחמדה הזו? אותו אדם, אותו תלמיד חכם. זה לכל הפחות. כן. כן. בטח, בטח.
אז אני אומר, זה בעצם
אפשר לדבר
פה לחינוך על מידות, לחינוך למידות, לתרגולת גרעית, בלבד, ללא כל נשמה. אז למה אני צריך בעצם פה את הבסיס הראשוני של יראה? הרי יכול בעצם להתחיל לפני כן, לפני הבושה.
פה, בהקדמת המחבר, עדיין, כמו שהוא יגיד לנו בהמשך, זה עדיין לא הדרכה מעשית. מה שכתוב כאן זה לא הדרכה מעשית, זה חלון הראווה. זה לא רעיונות, זה חלון הראווה. הרמח"ל עצמו יסביר, מיד לאחר שהוא יפרט את חמשת המדרגות האלו, 2, 3, 4, 5, הוא מיד יגיד תשובה לשאלתך. איך אפשר לפעול על פי זה? אנחנו חייבים שלבי ביניים. לכן הוא מיד אומר, והנה כל אלה כללים גדולים, צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו, זיכרונה לברכה, שכללו החלקים האלו בסדר וחילוק אחר יותר פרטי. ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת לקנות אותם על נכון. והוא מה שאמרו חכמנו, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות, זריזות, נקיות, 9 מדרגות, או לפי ברייתות אחרות, 12 מדרגות, לא משנה. מחלקים את החמש האלו ל-9 או 12. כאשר בתוך מידת הזהירות שיהיה מדרגה הראשונה, מדרגת הזהירות, היא כוללת, או היא מאפשרת לאדם להתחיל ממקומות נמוכים יותר. כמו שהוא בעצמו אומר, יש 3 מדרגות לזהירות. יש למי הדעת, יש הפחותים מהם, ויש המון העם. כל אחד משלושת ההשגות האלו בזהירות היא לגיטימית. המון העם. כן? לא ניכנס לזה כרגע. אבל אנחנו רואים באמת שהרמח"ל בדרך העשייה והביצוע, הוא מרגיל אותנו מלמטה למעלה, לאט לאט. פה זה חלון ראווה, אנחנו שואפים לזה. אבל לא
זה... כן.
לא בזה זה מתחיל. או שנאמר אחרת. אפשר שיראת הרוממות, כן, שמופיעה כאן, אצלנו היא תופיע בתור איזו תודעה כללית. לא בתור הרגשה עמוקה שבלב, כמו שכתוב כאן. אבל איזו תודעה כללית. קיים דבר כזה. ומתוך התודעה הכללית אפשר לנו לרדת למטה למדרגה המעשית שלנו, שהיא הרבה יותר נמוכה. אבל יש קשר תמידי בין המדרגה הנמוכה שבה אנחנו מתחילים, שזה לא לשמה, לבין התודעה הכללית שצריך לשאוף ליראת הרוממות. יש איזשהו שיח בין שני הכתבים האלו. כן, אבל יש איזה שיח, נכון? יש איזה שיח. למדתי את זה, ראיתי מה רצוי, למדתי חובת האדם בעולמו בהמשך, ראיתי מה רצוי, זה כוכב הצפון שלי. למרות שהוא בשמיים, ואני בארץ, אבל בכל אופן, אני שומר על איזה קשר עין גם כאשר אני נמצא עכשיו בשפל המדרגה או בתחילת העבודה. יש לי קשר עין למדרגה. זה גם טוב. בסדר גמור. כך פירש מי שפירש את מה שאמרו חז"ל, כן? לעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כלומר, פירש הנציב מוולוז'ין, אם אינני טועה, בנפש החיים, בפירוש למסכת אבות, כן? הוא אומר, איך לפרש מאמר חז"ל? לעולם ילמד שלא לשמה. אבל איזה מין לא לשמה? שמתוכה יבוא לשמה. כלומר, הוא צריך לדעת שבשעה שהוא עושה את הלא לשמה, רצונו זה להגיע לשמה. אבל לא שילמד שלא לשמה, וזה כבר יבוא לשמה. לא. השאלה איפה המחשבה שלו באותו זמן שהוא נהנה מהפריבילגיה הזו. בשעה שהוא נהנה מהפריבילגיה וההיתר הזה, מחשבתו צריכה להיות באיזה מקום שלשמה. מה? אבל אצל תינה... כן, אבל בתינוק, מי שמפקח על הלשמה זה אבא. התינוק מצידו היה רוצה להישאר ולא לשמה תמיד. האבא מפקח, ההורים מפקחים על הלשמה. הם מראים לו את הלשמה מול העיניים. אחרי שהוא מתבגר ויש לו שכל, אז הוא יכול בתוך תוכו למלא גם את התפקיד של האבא והאימא. שמע, בני מוסר אביך, כן? הוא שומע את מוסר האב, ומוסר האב משמש לו כוח מנחה. אבל יש לבים שבו באמת מוסר האב הוא חיצוני לילד. כן? והוא מכוון אותו ושולט במהלכי הילדות ש... כן? לא התפשטו יותר מדי. כן. אז בואו רק נסיים את העניין פה של, ההליכה בדרכיו. אז זה כבר הולך ומתבאר לנו שהרמח"ל בעצם שואף כאן להסביר לנו מה זה מידה אלוקית. מידה אלוקית זה יושר ומוסר. מידה אלוקית זה תפארת לו ותפארת, תפארת לעושה ותפארת מן האדם. ואם לא הבנו עדיין, ממשיך הרמח"ל, דהיינו, פירוש על גבי פירוש על גבי פירוש, מן הסתם הוא לא סתם חוזר על הדברים פה שלוש פעמים, צריך לחפש פה מה הסיבה לכך, אבל ודאי שזה מועיל לנו להבין יותר ויותר את כוונתו, באומרו מה הוא אפתה, כן? הוא הולך ומבאר את כוונתו, הנה הביאור האחרון, עכשיו זה יהיה מובן לגמרי, דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, כן? כל מידה, היא צריכה להיות בנויה באופן שהיא מפיקה מתוכה את ההטבה האמיתית. ומהי ההטבה האמיתית? דהיינו, או דהיינו אחד, כן? שתולדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. כל מידה, אם כן, צריכה לבצר, לחזק את מעמדו של העולם הרוחני, אבל שלא יעמוד בסתירה עם מה? עם העולם המדיני הטבעי. לא שהעולם המדיני הטבעי אונס את התורה להתנהג כמור. יש לי רצונות חילוניים, אז עכשיו אני מחליט לבטל מצווה. זה לא הכוונה, זה לא מידה טובה. מידה טובה זה לא ותרנות, זה סובלנות. זה סובלנות. שהעולם הרוחני סובל את העולם התחתון. מה זאת אומרת סובל את העולם התחתון? משתמש בעולם התחתון, מכין את העולם התחתון, מתאים את העולם התחתון להופעתו. זה נקרא מידה טובה. מידה טובה, פירוש הדבר שהגוף והנשמה נפגשים דרך המידה הזו. הגוף, הצרכים הלגיטימיים של הגוף, אין שום בעיה. שתייה, אכילה, שום בעיה. יש כל הצרכים הגופניים, יש להם מקום. הצרכים הלא לגיטימיים, תאוות, יצרים, יצר רע, המידה הטובה מסלקת אותם. כי אם לא נסלק אותם, אז כבר פגענו באינטרס הפנימי של העולם הנשמתי. המידה הטובה היא ממציאה את היחס המאוזן והמפרה שבין החיצוניות לפנימיות, שבין הגוף לנשמה, שבין השורש לענפים. זה מה שקרוי כאן, דהיינו שתולדתה חיזוק התורה וחיזוק אחוות המדינות, דרך הארץ מה שקרוי. אין שום סתירה עם דרך ארץ. כן? איש של תורה, הוא בכלל לא מחויב להחמיץ פנים לאדם מן השוק, בשום אופן לא. הוא אומר לו בוקר טוב, הוא מאיר לו פנים, הוא מקדים לשלום. מסופר לרבי יוחנן שמעולם לא קדמו אדם בפרקת שלום. אפילו לגוי בשוק. כן? כתוב שהוא היה קם לפני גויים, כן? זקנים בשוק. שאלו אותו, למה הוא קם לפניהם? אז הוא היה אומר שהרבה חוכמה, או הרבה הרפתקאות עברו עליהם. כיוון שעברו עליהם הרבה הרפתקאות, מן הסתם יש להם גם חוכמה מעשית שאפשר ללמוד. הנה, זה מידותיו של רבי יוחנן. הוא ידע ללקט מהעולם הטבעי את יתרונותיו, ולשבץ אותם בתוך הכתר העליון של עולם הרוח. זה הייתה מהיותו של רבי יוחנן. זה נקרא מידה מתוקנת. כן. חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. טוב, משם נגיע לאהבה, פעם הבאה, באמת כדבר מתבקש, שמתוך ההליכה בדרכיו, ממילא יש הידמות וממילא מתפתחת אהבה בנפש האדם.